שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר, פרק 26, ובין הפועל כפר סבא למכבי חיפה. היום אנחנו נדבר על המשחק מול כפר סבא, ינואר, שחרורים, החתמות, ההתנהגות ביציע, וקצת על מה שהיה מסביב לזה. נדבר קצת על מכבי חיפה, וכמובן סדרת המשחקים הבאה עלינו. אז בואו נצא לדרך, אני רוצה להגיד שלום לאיש חדשות 12 והכרוז של מכבי נתניה, שלום ליגאל ימין.
שלום, שלום.
ושלום לאוריאן סלב.
שלום, שלום.
מה שלומכם חברים?
בסדר, בסדר גמור.
בסדר סולידי, אתה אומר.
בסדר סולידי.
וסולידי זה גם בסדר.
כמו שנראית הקבוצה, מנצחת, אבל בסדר.
שלום לא משכנע, אתה אומר.
בדיוק.
אז מכבי נתניה מנצחת את הפועל כפר סבא, 2-1, משחק סופר חשוב. מה שהתחלת להגיד, לא ביכולת מרשימה, אבל עם הרבה אופי. ניתן להם את זה. איך התרשמתם ממה שהיה לדשא, סלש, לרגעים מסוימים שלולית במושבה?
תשמע, אני ראיתי את המשחק הזה, האמת, מהבית. בדרך כלל אני מגיע, כן? כולכם עדיי שאני לרוב המשחק מגיע, זה
בטוח, פשוט... בטוח במשחקי בית.
כן, בבית בטוח. אבל באמת למשחק הזה לא הגעתי, וראיתי אותו מהטלוויזיה, ואני יכול לומר לך שהיה משחק משעמם בתכלס. לא היה משחק שכיף לצפות בו. אמנם היו מצבים פה ושם, לא ראינו כדורגל גדול. מדי פעם שחקנים מנסים לייצר איזשהו מצב, חצי מצב, בעיתות. אנחנו בטח ניגע בניקו בהמשך ששדרג את המשחק, אבל לא היה משחק שכיף לצפות בו. מה שכן חשוב זה שבסופו של דבר הפגענו אופי, כמו שאמרת בהתחלה, והצלחנו לנצח את המשחק הזה בשן ועין.
אני הייתי במשחק. מאוד מאוד קשה לשחק, זאת אומרת האצטדיון הזה, זה היה גם נגד נס ציונה, נפלנו עליו במבול, ויש בו איזה רוחות כאלה, אני לא בטוח בכיוונים של האצטדיון בפתח תקווה, אבל תמיד הרוח מכיוון השער השמאלי, איפה שאנחנו יושבים, לכיוון ימין. מאוד קשה לשחק כדורגל ככה, ככה זה היה נראה לפחות מהצד. היה מחצית ראשונה מתחת לכל ביקורת, באמת קשה לצפייה, משעמם, מכעיס. מחצית שנייה הרבה יותר טובה, אני מניח שנרחיב על זה בהמשך.
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על התנאים וכל הדברים האלה, אז ברור שבמשחקים כאלה יש יתרון מסוים לקבוצות שמתחתנו. זאת אומרת, אנחנו כן באים לשחק בסופו של דבר, לפחות בלוגיקה שלנו בתור קבוצה, או באיך שאנחנו באים למשחק, אנחנו באים לנסות לשחק כדורגל. ואצטדיונים כאלה או תנאים כאלה, לצורך העניין, כן מקשים עלינו טיפה יותר מהיריבה, שהיא פחות טכנית, מנסה להעביר כדורים כמה שיותר קדימה, ואנחנו, לא בדיוק חוזקה שלנו, לנסות להסתמך רק, להעביר את הכדורים לחצי השני, ולהסתמך על השחקנים המהירים שלנו, כן לנו כאלה בינתיים. אז בואו נדבר קצת על בואו נפרוט את המשחק לחוליות, נתחיל עם חוליית ההגנה באמת, צמיחת טלאים מה שהיה במשחק הזה. מדברים על חוליית הגנה שמורכבת מהמגן שעלה מהנוער העונה, בלם מספר 3 בסגל, בלם מספר 4 בסגל, ומגן ימני בתור מגן שמאלי.
אם היית עכשיו שולף לי איזה דף הרכבים של הפועל אפולה נגד אחי נצרת בליגה לאומית, והיית מראה לי את הארבעה שחקנים האלו, הייתי אומר לך, אוקיי, בסדר, זה אחלה הגנה לליגה לאומית. אבל עבורנו בליגת העל זה, כמו שאמרת בדיוק, זה סמיכת טלאים. אין לנו עומק בהגנה, כנראה שאין לנו גם מספיק שחקנים טובים בהגנה, אם זה גם ככה מאמנים שלנו מתייחסים לזה. אם זה בן טורג'מן שמועדף על פניו ויקי שהוא בכלל מגן ימני, ואם זה בורחה הררה ששוחרר, ואם זה גולוברט שמסיבותיו הוא לא בסגל אפילו, אז עומק אין לנו בהגנה, ובמצבים כאלה שפתאום טים חולה, וכל הדברים האלה קורים, אז אתה רואה, הגנה שנראית לגיטימית לליגה לאומית. ולמרות זאת, כאילו לעשות לנו נע בעין, דולב בישל לנצליל, וצליל שם גול עם התחבושת המרגשת על הראש, אז אפשר לומר שהם שיחקו אותה בסך הכל.
קשה לשפוט משחק על משחק, כאילו, אם אני מסתכל על ההגנה. הטעויות שעשינו בקיץ מלוות אותנו כל הדרך, והם גם ילוו אותנו כל הדרך, עד שלא נפתור אותם. לא בהכרח אפשר לפתור אותם גם בינואר, אם אנחנו מתייחסים למצבת הזרים והאפשרות שלנו להביא עוד זר על חשבון גולוברט. אז בינתיים זה מה יש, וקצת קשה לי לבוא אליהם בטענות, אם אני מסתכל על זה.
אני לא בא אליהם בטענות, אין לי סיבה לבוא אליהם בטענות. מועדון גדול, מכבי נתניה, הציע להם חוזה, חתמו, משחקים אחלה קבוצה בליגת העל. מה יש לי לבוא להם בטענות? ועוד בסופו של דבר נתנו משחק סבבה לגמרי, תחת תנאים לא פשוטים, באצטדיון המושבה.
קיבלת את הגול הזה בשלוות נפש?
את הגול של כפר סבא?
כן.
ראיתי אותו בא. כמו כל היציע, זה ככה זה הרגיש. למרות שאני מוכרח לציין שלמעט הגול, אני לא זוכר שהיו לכפר סבא הזדמנויות של שער ודאי. היה להם כמה ביתות כאלה, אבל אני לא זוכר מצבים שאתה אומר, ניצלנו בנס. אני אפרוט את מערך הגנה ברשותכם. קרם ג'אבר, אני מאוהב. כיף לראות אותו, הילד הזה עושה התקדמות מדהימה, זה ילד עם ראש על הכתפיים. כל משחק הוא פשוט משתפר, הוא מקבל ביטחון, עושה פריצות, לא עושה דברים שהוא עוד לא יודע. אני בטוח שיגיעו טעויות וזה לגיטימי, הוא בחור צעיר, אבל בינתיים, מכורח הנסיבות, שיחוק. בלמים 3 ו-4.
שזה דולה וצליל.
כן, אני אומר, בלמים 3 ו-4, כמו שאמרנו, זה לא מה שציפינו, אלו יהיו הבלמים, אבל בשביל משחק כזה, עשו את העבודה. וויקי, מחצית ראשונה מזעזעת שלו, היה שם כמה פעמים שהקשר הימני הזר שלהם, אני לא בטוח איך קוראים לו, עשה ממנו פשוט צחוק.
טראורה.
כן, טראורה, בדיוק. טוב, זה לא התפקיד שלו, אין מה לעשות. מצד שני, נתן כדור רוחב לא רע בגול, לפחות זה.
אם עכשיו הבלמים שלנו באמת צליל נחמיה ודולב אזולאי, והם באמת בלמים 3 ו-4, האם מכבי נתניה, לכאורה, הייתה צריכה להחתים שחקנים יותר בכירים בעמדות האלה? אני לדעתי, דרך אגב, לא.
לא, אין סיבה להחתים בלם 3 ו-4 ברמה אחרת. הבעיה היא שבלם מספר 3 הוא בלם מספר 2, ובלם מספר 4 הוא בלם מספר 3. אז שוב אנחנו חוזרים בעצם מלכתחילה לרכש בקיץ. זה מחזיר אותנו לשם. אם היית אומר לי שהבלם השני הוא באמת בלם ברמה גבוהה, הרומן גולוברט כביכול, הוא באמת בלם ברמה גבוהה, ויש לי אותו ועתים שאני יכול לסמוך עליהם, ויש לי את צליל ודולב על הספסל כגיבוי. נהדר, מצוין לליגת העל. כשדולב באמת, אגב, עושה התקדמות יפה. אני מהאנשים שהכי קשים עם דולב אזולאי מבחינה ביקורתית, ובאמת שהוא עושה את ההתקדמות שלו, למרות שהגול היה על שני הבלמים.
על שניהם בעצם, כן.
אני חושב שעצם זה שגולוברט לא היה בסגל, על אף שטים חולה, זה אומר משהו לגבי מה התחושות איתו. אני לגמרי מסכים עם יגאל שהם בסדר גמור, לגיטימי להיות בלמים 3 ו-4.
כאילו קורה שמגיעים למצב הזה, כאילו 3 ו-4 ישחקו במהלך העונה.
ברור, ברור, אף אחד לא בטענות לטים שהוא חולה. הטענה היא שאין בלם 2.
זה נכון, אבל זה באמת, אנחנו תראות שאנחנו מגרים אותם, ואני לא חושב שגם, לא בהכרח אפשר לצפות דבר כזה, כי אנחנו לא מדברים פה על יכולת מקצועית בעצם, אנחנו מדברים פה על משהו אחר.
בואו נשמח שבלמים 3 ו-4 היו צריכים לשחק נגד הפועל כפר סבא, ונקווה שאת שלישיית המשחקים הבאה, ישחקו הבלמים שאנחנו מקווים לראות.
אם אתה צריך אנטיביוטיקה, תדבר איתנו, נעזור בנושא. אז רק נזכיר, דיברת על המצבים שכפר סבא הגיע אליהם, אז כפר סבא הגיע ל-13 איומים במשחק הזה, מתוכם 5 למסגרת, וכמו שאתה אומר, לא באמת מצבים כל כך מסוכנים. מה שכן, עוד אחת מהנקודות שנגעת בהם, אפילו נתייחס לזה טיפה לויקי, לא לויקי ספציפית, אלא לזה שזה סוג של נקודת תורפה בהגנה שלנו, וקבוצות מתכוננות לזה. קבוצות יודעות לבוא ולתקוף מצד שמאל שלנו. אני אגיד, לא בגלל ספציפית ויקי, אלא בגלל שיש שם מגן עם רגל הפוכה.
בדיוק, זאת הייתה הנקודה שלי. אף פעם לא הייתי שחקן כדורגל מקצועי, אני לא יודע מה המשמעויות של רגל חזקה באגף שלך. גם ברגל החזקה באגף שלו, ויקי לצערי לא הצליח להתרומם לרמות הגבוהות. בצד שמאל, אני מניח שעל אחת כמה וכמה יותר קשה לו הגנתית. וקבוצות משחקות על זה, אם הם משחק ברגל הפוכה, ופיזיות הוא מפסיד בכל מאבק, ומהירות הוא גם מפסיד את רור בכל מיעוץ. אז
כנראה שהתכוננו לזה. אני חושב שמרבית המגינים הימנים שיש לנו בארץ, הימנים והשמאליים, היו מפסידים לטראורי בפן של המהירות. אני שוב, אני לא חושב שיש לנו חוליית הגנה ומגינים מי יודע מה, אתה יודע, משהו שאנחנו מובילים בו בליגה, אוקיי? אבל עזוב את זה שהוא לא משחק בעמדה שלו והכל, כל הדברים האלה. אין לנו בארץ מגנים כאלו גדולים שאנחנו יכולים להגיד שהמגנים שלנו הם לא שהם כאילו הם גרועים. אוקיי, בוא תסתכל על קבוצות בליגת העל. בוא תגיד לי 4 מגנים טובים. ימנים.
יש יותר טובים ממה שיש לנו?
יש יותר טובים,
לא,
נכון.
יש. גם אם תסתכל על 4 מובילות, תוציא 4 מגנים יותר טובים. אין ספק ברור. שזה עמדות המגנים. אפילו עמדת אתה יודע, אם נרד ספציפית לעמדת המגן השמאלי, זו עמדה סופר בעייתית בכדורגל הישראלי, בכדורגל העולמי, לא משנה שתבחר, לאיפה תבחר. אין ספק, עמדה בעייתית.
אבל אני אומר שבנושא של ויקי, ברגע שהוא אין לו אף אחד מהיתרונות, לא המהירות, לא ההתקפה, לא הפיזיות, שגם ככה אף פעם לא היה היתרון שלו, אבל הוא מפסיד בכל אספקט, וגם משחק ברגל הפוכה, אני לא מאשים אותו, שמו אותו שם, אבל זה פשוט לא עובד.
אמת? בוא נקווה שבמשחק הבא זה לא יהיה נקודה כואבת מדי. אנחנו מתמודדים עם התקפה הרבה יותר מוכשרת שבוע הבא, נגיע לזה. נעבור לחולת הקישור שלנו, עלינו עם פיניש, אביב אברהם, קניקובסקי ורואי קאט. מה ההתרשמות שלכם מהחוליית הקישור שלנו במשחק?
פיניש פתח רע מאוד, רע מאוד את המחצית הראשונה. אני לא חושב שהוא נתן כדור אחד לשחקנים שלנו. עיבודי כדור חסרי אחריות. הוא פשוט לא הצליח להגיע למשחק מבחינה התקפית. הגנתית הוא כן עשה את שלו, ולשם שינוי, גם אם אני לא טועה, הוא לא קיבל צהוב במשחק הזה, שזה הישג מרשים לסתיו פיניש.
פריט לאספנים.
האמת שזה לכל מכבי נתניה במקרה של העונה הזאת והעונה הקודמת.
גבי היה מצוין, הוא התחיל באגף ימין. אני לא מבין למה, אבל בעיניי זה היה נכון להעביר אותו שמאלה. הוא עבר בערך בדקה 20-25, הוא החליף עם אביב צדדים. אביב גם הרגיש שהוא לא כך הגיע למשחק, הוא לא הצליח לתת את הדברים שמצופים ממנו. כעת, שם גול. מעבר זה אני לא זוכר שראיתי ממנו משהו יוצא מן הכלל.
אז אני אומר שאני מסכים איתך לחלוטין לגבי סתיו פיניש, קניקובסקי גם, יש לי בעיה קצת עם גבי, גם עם מלמד, אבל נגיע אליו גם, שלא משחררים כדור. לוקח את הכדור, עושה דריבל, עובר עוד שחקן. עכשיו אצל גבי זה יפה, כי הוא גם עושה איזה תרגיל כזה שהוא חצי נופל על הרצפה, פתאום הוא עובר 3 שחקנים ואתה מתלהב. אבל זה לא עובד כל הזמן, ואי אפשר לעשות את זה כל הזמן. לפעמים תרים את הראש, יש לך פס מאוד פשוט, תן את הפס, רוץ. ורוץ לקבל אותו בעמדה התקפית יותר. לגבי אביב, אני, בחבר'ה צוחקים עליי שאני מאוהב באביב אברהם, אז אני לא, הדעה שלי לא אובייקטיבית. אבל אני חושב שהוא לא היה כזה נורא. אני אפילו יותר מזה, במחצית כשראיתי שניקו נכנס במקומו, אני אשלח לכם צילום מסך אפילו. אני אומר לחברים שלי, טעות. טעות. וזה יתברר כלא, ממש לא. וכעת, כמו שאמרת, שם גול, כעת יש לו קטע, הוא כאילו נראה לך מפוזר, ולפעמים הוא נראה לך כזה, אתה אומר, מה, פתאום הוא נעלם לך לאיזה 10 דקות, ואתה אומר, איפה רואי כעת? אני מחפש אותו על המגרש, ופתאום אתה רואה אותו, ופתאום הוא עושה לך את התנועה, ואני גם שמח שהוא שם גול. הוא שחקן שצריך לקבל עוד ועוד ביטחון, כדי באמת להראות את מה שיש לו. אני ביקרתי אותו אינספור פעמים מתחילת העונה, ואני כיף לי, באמת כיף לי לראות אותו משתפר, ואני מקווה שהוא יגיע לרמה שאני גם יוכל את הכובע בסופו של דבר.
לגמרי משמח. אני עוד נקודה במקשר למה שאמרת על גבי, לגמרי מסכים, הוא לא מספיק תכליתי בקטע הזה של ההחזקת כדור, ואנחנו גם צריכים לזכור באיזשהו מקום שגבי הוא עדיין שחקן צעיר. זאת אומרת, אנחנו מצפים מצד אחד להיות הבוגר קרא לזה השחקן שמוביל את הקבוצה. מצד שני, מדובר פה על ילד בין 23?
22, 22. אני יכול לומר לך שאלי מוחמד היה פה באותו הגיל בדיוק.
גם פחות החליטי.
הרבה פחות.
אני יכול לומר לך שאביב אברהם באותו הגיל פלוס מינוס. כלומר, יש לנו קבוצה צעירה, השחקנים היצירתיים שלנו, אוקיי? נאמר, לא, לא מדבר איתך על אלמוג ועל פאטוס. השחקנים היצירתיים בקישור, שחקנים צעירים. שחקנים צעירים, ואתה צריך לדעת את זה, כשאתה רוצה לבנות קבוצה רעה במרכאות במובן הטוב של המילה, אז אתה צריך לדעת ששחקנים צעירים צריכים איזה מישהו ש... איזה בעל בית קשוח.
ויכול להיות שהבעל בית הזה גם היה מחוץ למשחק הזה.
בעל בית מקבל אדומים, שיהיה בריא. אני, זה, באמת, זה השחקן שאני הכי אוהב בעולם. אני באמת, אני אומר עכשיו, אלמו כהן זה השחקן שאני הכי אוהב בעולם, אבל הוא חייב להפסיק עם האדומים. באמת, זה כאילו, אנחנו מצפים ממנו להרבה יותר בפן גם המנהיגותי וגם המקצועי, ואני באמת יודע שיש לו את זה. אני יודע, אני מאמין בו, אני אוהב אותו, ואני יודע שכאילו, הוא באמת יכול להוביל אותנו קדימה. אני מאמין גם שהוא יעשה את זה, שזה יקרה בשלב מסוים.
אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים. אחד, על רועי קיאט, שבשקט בשקט, גם, נכון, הוא נעלם, הוא לא המנהיג, ואף אחד, אני לא מבין למה אנשים ציפו שהוא יהיה המנהיג, אבל אם אני לא טועה, יש לו שלושה שערים ושלושה בישולים, זה השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים במכבי נתניה, יותר מהחלוצים, יותר מגבי, צריך לבדוק את זה, אני כמעט משוכנע שזה ה...
גבי לא מעורב ביותר?
צריך לבדוק את זה,
צריך לבדוק את
זה. התשובה בפרק 27.
אתה תבדוק לנו את זה. לא, גם עם חמישה בישולים. כמה גולים יש לו?
אחד, נגד הפועל חיפה.
אז... לא, הפועל תל אביב גם.
אז גבי.
גבי?
אז תוציא את קאט, עזוב. אוקיי, אז השני אחי, בסדר. הוא מעורב, ומעבר לזה, הוא כמעט בכל גול שלנו אפשר לראות שהוא איפשהו שם. נגיד בגול נגד הפועל חיפה הראשון, הוא נגח את הכדור שבוריץ' עצר וגבי שם את הגול. הוא מעורב בהרבה מאוד מהפעולות התקפיות שמסתיימות בגול ובמצבים לגול. לגבי אביב, אני גם מאוד רוצה שהוא יצליח, אני חושב שיש לו הרבה מאוד כישרון, אבל שזה מאוד תלוי איך הוא מתחיל את המשחק. לאביב אין משחק שהוא פותח ככה ככה, ופתאום, אם הוא פותח את המשחק טוב, הוא אש, ואם הוא את החצי שעה הראשונה, הוא לא מצליח להרים את עצמו, לעשות כמה פעולות חיוביות, פה זה נגמר. כמו שאתה אומר, בחור צעיר, הוא צריך עוד איזה...
יש משהו במה שאתה אומר, ועוד דבר שאני רוצה להוסיף לגבי רועי קיאט, שיש לו תכונה מאוד יפה, שכששחקן עושה טעות, או מחמיץ, או לצורך העניין, ויקי ניסה לעצור כדור ברגל שמאל ולא הצליח, הכדור יצא החוצה, כולם שמעו מהיציאה, ראית את רועי קיאט, ניגש אליו, מוחא לו כפיים, אומר לו, ויקי, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, וזה חשוב ששחקנים באמת ידעו להוריד לחץ אחד מהשני, וזו תכונה מאוד טובה שיש לו.
דרך אגב, אנשים עם פטיש נורא מוזר כמוני, שאוהבים את מילן גם, ראו היום את המשחק שזלטן איבראימוביץ' חזר, ומילן לא משחקים טוב בלשון המעטה. כל כדור או כל התקפה שהלכה לא טוב, הבן אדם בא ומחא כפיים. לשחקן שהגביע, לשחקן שמסר, זה... כנראה שזה בא מהחלק מהניסיון לתת ביטחון הזה. מה שכן אפשר לראות, לפחות מהנתונים של המנהלת, שהמשחק שלנו נוטה שמאלה. זאת אומרת, גם היהלום שלנו, הוא זז שמאלה. במשחק הזה, גם במשחק הקודם. שבעצם, מה שיוצר זה, אנחנו מבודדים את קארם ג'אבר לבד בהתקפה בצד ימין, על מגן, שבמקרה הזה זה היה אביסולומה. ואני חושב שזה חלק מההצטרפות של קארם להתקפה, שאנחנו רואים את זה בכל מיני משחקים. יכול להיות שזה חלק מהאסטרטגיה שאנחנו מובילים.
יכול מאוד להיות. הוא בהחלט נראה שהפעולות התקפיות שלו, הן נראות יותר טוב, הוא באמת יותר מבודד, הוא לבד. השאלה אם זה כי זאת המטרה, וכי יש לו יכולת, או כי למגנים בצד שמאל, לשניהם, אין את היכולת ההתקפית, ואז זה קורה באופן טבעי.
או ששוב, כמו שאמרת, בגלל שמרבית המשחק ההתקפי של היריבה מתמקד על צד שמאל שלנו, אז יכול להיות שאנחנו רואים את קארם ג'אבר יותר חופשי, נקרא לזה. אם היית משחק אולי עם מגן שמאל באמת טבעי, שבאמת מכיר את העמדה, יכול להיות שדווקא היו מנצלים את העובדה של צד ימין, יש לך שחקן מאוד צעיר.
יכול להיות. תתפלו לגלות דרך אגב שהמספר התקפות משני הצדדים היה שווה. זה גם מפתיע, אבל זה לא מפתיע, בהתחשב בזה שגם גבי בצד שמאל, אז כדורים הולכים אליו מצד אחד, מצד שני באמת לג'אבר, וניצלנו 26 התקפות מכל צד במשחק הזה. ננוע קצת קדימה ונדבר על חוליית ההתקפה.
היידה, מלמד, זו אותה נקודה בדיוק שדיברתי על גבי, דריבל שהוא לעתים חסר תכלית. כל כך שמחתי לראות אותו כובש נגד הפועל תל אביב, וחוזר לעניינים, אחרי שהוא לא פתח את העונה בצורה טובה. ושוב, אנחנו רואים את זה, זה משהו שחוזר על עצמו בכל משחק. מלמד לוקח את הכדור, חוטף את הכדור בצורה מצוינת לפעמים, ויש לו אופציות מסירה, שחקנים רצים קדימה, מבקשים את הכדור, והוא מתמזמז עם הכדור, עוד דריבל ועוד צעד. קנה לגבי יונס מלאדה, שאומנם נכנס כמחליף, אבל גם הוא יש לו את אותה בעיה, הוא בכלל לפעמים הוא גם לא יודע לאן לרוץ, שזה, אתה יודע, השחקן מקבל את הכדור, כאילו, יונס תעשה את התנועה הנכונה, ואתה אחד על אחד מול שוער.
יותר, יונס חילוף או פותח?
תלוי נגד מי משחקים, ותלוי איך הם יתאמנו באותו השבוע. סתם, תשמע, יונס זה שחקן שהוא עדיין תעלומה, כי הוא מאוד צעיר, יש עליו, מדברים עליו שהוא הולך להיות משהו גדול, ואנחנו מצפים ממנו כבר שיהיה משהו שהוא גדול. צריך לשכוח, לא, צריך לזכור שמדובר בשחקן שהוא אפילו יותר צעיר מקניקובסקי. אני שמעתי אנשים גם שאומרים בוא נשיל אותו.
גם יכול להיות.
אני לא חושב שזה נכון.
לא, בענייני השאלות זה נקודה מעניינת, כי אתה בסופו של דבר, אתה שולח שחקן למסגרת אחרת. עכשיו, השאלה איזה מסגרת אתה שולח אותו. יכול להיות קבוצה יותר מקצוענית, יכול להיות קבוצה פחות מקצוענית, אתה לא יכול לשלוט על הדברים האלה. בא מאמן, אתה לא יודע איך הוא מאמן אותו, אתה לא יודע, אתה יודע מה רמת המקצוענות, מאיזה שחקנים אחרים הוא לומד בחדר הלבשה. אז כמובן, יש לזה יתרונות. היתרון זה הדקות משחק. מצד שני, אתה מאבד שליטה על ההתפתחות של השחקן, והגילאים האלה קריטיים. אז קשה לדעת באמת מה שיקולים האלה. אני שואל על יונס, כי תמיד יש פה דיון. אם יונס יותר אפקטיבי שהוא נכנס מחליף, או שהוא שחקן שצריך לפתוח?
יש לי חבר, קורא לו רונן בדש. אתה יודע, כי הוא החילוף, הג'וקר מהספסל.
אה, יאללה.
כן. אני יכול להבין למה הוא מתאים לעלות כחילוף, אתה יודע.
שהכל מבולגן ונגמר המערכים.
הכל מבולגן ושחקנים בארץ שבארצנו הקטנטונת הם מתעייפים מאוד מהר, וכשאתה מכניס להם שחקן מהיר בדקה 60 והוא ככה עושה להם לחץ וזה יכול לעבוד. מצד שני אני מקווה שביום מן הימים, הקרובים אפילו, נזכה לראות אותו פותח ומכחב, כי זו בסופו של דבר המטרה, שיונס מלאדה עדיין פה ועדיין משחק ולא הושאל לקבוצה אחרת לצבור ניסיון, כי רוצים לראות אותו באמת בסופו של דבר מכחב פה. כמה זמן זה ייקח? נחיה ונראה, אבל בינתיים זה שהוא ברוטציה זה מצוין בעיניי.
מה אנחנו אומרים על פאטוס?
פאטוס
הוא מונטנגרי.
הוא גם מונטנגרי, הוא גם
קוסובורי.
נכון.
קוסובורי.
הוא גם וגם.
נכון, והוא גם הגיע לשלושה מצבים של שער ודאי במשחק הזה. שכל אחד מאיתנו היה רוצה לראות אותו מגיע למצבים האלה. הוא פשוט בא, אני לא יודע, מזג אוויר, לא חד, לא מפוקס. היה לו את המצב ההחטאת השנה כרגע. הייתה לו בדקה ה-90 שמלאדה נתן לו יופי של כדור והוא איכשהו הצליח לו לעצור אותו, ובסביבות כשהובלנו כבר 2-1 אני חושב הוא גם קיבל כדור ברגל שמאל ולקח לו רבע שעה לבעוט והבלם הצליח לעצור. במחצית הראשונה, בפעם הראשונה שהעונה לפחות, פאטוס שיחק יותר אחורי ממלמד. זאת אומרת מלמד היה מלמד שיחק את הפיבוט שמשחק למעלה, ופאטוס ירד יותר אחורה לקבל את הכדורים ולשלוח אותם ימינה ושמאלה. כי מלמד לא יודע לעשות את זה כמו שאתה אומר, גם כשהוא מחלץ את הכדורים, הוא מתחיל לרוץ באמוק, יכול לעבור שחקן שניים ותמיד לתת את המסירה הכי לא נכונה שאפשר. פאטוס כן יודע לשלוח את הכדורים ימינה, שמאלה, לקבל את הכדור יותר במרכז המגרש, לעשות החלטות יותר נכונות. זה היה הניסיון שאני ראיתי במחצית הראשונה. לא היה הצלחה מסחררת. אבל לפחות לי זה תפס את העין. לגבי יונס, חילוף הוא בטוח חילוף לגיטימי בליגת העל. גם לקבוצה בפלייאוף עליון לדעתי. שחקן נבחרת צעירה, מהיר, דריבל מצוין, כמובן שצריך להשתפשף. ופה אנחנו שואלים את עצמנו, אני חושב שכל אוהד נתניה שואל את עצמו כבר הרבה שנים, אבל מה אנחנו מצפים גם מהעונה הזאת? מה אנחנו כבר יכולים להשיג שימנע ממנו, מאיתנו להריץ את יונס מלאדה, להריץ את קארם ג'אבר, להריץ את רוי קורין, שפצוע, אבל כאילו בחשיבה, למה לא לקחת את מה שנשאר מהעונה הזאת, שיכולה להיגמר בפלייאוף עליון, אולי תיגמר בפלייאוף תחתון, סביר שלא תיגמר בירידה, ולהריץ את החבר'ה המוכשרים שיש לנו, כדי שבשנים הבאות אולי סוף סוף נוכל לדבר יותר חזק בצמרת, עם שחקני בית.
יש לי שאלה, אם אתה מאמן עכשיו קבוצת כדורגל בליגת העל, והמטרה שלך היא להיות פלייאוף עליון, ויש לך אפשרות לשים שחקן מוכח, נקרא לזה, שחקן ותיק, עם ניסיון, או להעלות שחקן צעיר. הרבה פעמים המאמן יבחר את השחקן הוותיק והמנוסה, כי הוא יודע שהוא יכול לסמוך עליו, והשחקן הצעיר יכול לעשות במכנסיים. אז דווקא בדברים האלה, אני, כל עוד לא ויתרת על העונה הזו, עוד לא ויתרת, אתה עדיין בעונה הזו, אתה עדיין איכשהו נלחם על מקום בפלייאוף העליון, זו הליגה המוזרה בעולם.
השישית הצפופה באירופה.
השישית הצפופה באירופה. כאילו, כולם מפסידות אחת לשנייה, ואף אחת לא מצליחה לעקוף את השנייה. לא ראיתי דבר כזה. אז כל עוד לא ויתרת על המטרה הזו, רוץ קדימה, איך שנראה לך, עם ההרכב שנראה למאמן הכי טוב למשחק הזה, ונניח וסיימת פלייאוף תחתון, פלייאוף עליון, אין לך עוד מטרות, לא יודע מה, הכל רגוע, אין לכולם לשחק, תעלה גם את מתן לוי.
אז אני אענה לך, א', אני לא מאמן, אני אוהד. גם הבעלים שלך, הוא אוהד. ויכול להיות שזה לך רוח שלו. זה דבר אחד. דבר שני, החלופות של השחקנים האלה, זה לא שהם נופלים בטירוף מהאופציות הבחירות יותר. אני מעדיש שמלאדה ישחק מאשר איקה. איקה לא הוכיח את עצמו לעומת מלאדה.
כן, אבל הם לא בדיוק על אותה משבצת.
בכלל לא, אפילו.
הרבה פעמים הם משחקים, לא על אותה משבצת, אבל זה או משחקים 4-5-1, או משחקים 4-4-2.
לא, אבל הסוג שחקן הוא שונה. גם אם אתה תכניס אותו באותו פוזיציה, נניח במערך, מלאדה הוא שחקן של נניח פיזיות, איקה הוא שחקן של מסירה, כל אחד ואתה יודע, מה שאתה רוצה להשיג באותו רגע.
אני מסכים, הם לא אותו שחקן, הם הרבה פעמים, הברירה היא בין זה לזה, הבחירה של המאמנים.
ברור, אין פה באמת תשובה נכונה או לא. אני אוסיף את השתי סנט שלי לדבר הזה. לא בהכרח לשלוח שחקנים צעירים בבוכת אחת כולם להרכב, זה לתת להם ניסיון. זאת אומרת, אני בטוח ששילוב צעירים והשבחת שחקני בית זה חלק מהמטרות וחלק היעדים שאייל מציב לצוות אימון בתחילת שנה. פלוס, הרבה יותר נוח והרבה יותר מלמד להכניס שחקנים צעירים כחלק מהרכב שרץ או שאתה יודע, שיש להם ממי ללמוד ממנו, מאשר להגיד, אוקיי, יאללה, בוא נדחוף 5 צעירים בהרכב, ויאללה, הם צברו ניסיון של חצי שנה בליגה.
נכון, לא אמרתי לעלות עם הנוער. אמרתי שאם יש שחקנים שהם יכולים לשחק, הוכיחו את עצמם, או לפחות לא נופלים באופן יחסי לחלופה הבוגרת
והאיכותית
יותר. נכון.
זה מה שקורה.
אבל בגלל זה אני אומר, אני מסכים, ואני גם מסכים עם זה, שאם כבר העונה הזאת נראית כמו שהיא נראית, אני שמח שמלאדה פה ולא משחק בביתר שמשון.
ואם עכשיו מביאים לך שחקן, יותר טוב ממלאדה. ואם שחקן זר על העמדה של מלאדה, לא תרצה את השחקן הזר?
ארצה. אבל כרגע הוא לא שם, אז אני שמח שמלאדה פה, ואני ארצה את מלאדה כמחליף, או כשהשחקן הזר ייפצע. והוא ייפצע.
קיצר, יש שחקנים שעדיף לא להשאיל, ויכול להיות שזה המצב. אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו לא באימונים עצמם, ואני משער שיש סיבה לכל החלטה, וגם ראינו את זה עם השאלה השבוע, אנחנו נרחיב עליה. רק נגיד שגם בקשר להחמצות של פאטוס, אני איכשהו חי בשלום עם החמצות, כל עוד אני יודע שמגיעים למצבים. זה כדורגל מבחינתי. החמצות קורות, גם אם אתה מחמיץ מהחמצה מזעזעת, כמו מה שהיה שם, לגמרי החמצת העונה, אני מסכים איתך. אבל להגיע להזדמנויות האלה, זה לדעתי סממן יותר חשוב. להחמיץ זה נקודתי. אז במשחק הזה באמת הגענו ל-19 הזדמנויות, שזה נחמד מאוד, מתוכם 9 למסגרת. אבל בוא נדבר קצת אולי על האיכות. אוקיי, מכבי נתניה נמצאת במקום הרביעי, ברביעי בליגה, ביצירת מצבים.
באמת?
באיומים, בדיוק. ומתוכם, וסליחה, מה זה
מי
מתוכם?
מי מעלינו?
מכבי לא זוכר את כל הטבלה. אנחנו מעל מכבי תל אביב.
סביב, ביתר.
אנחנו מעל מכבי תל אביב?
ביצירת מצבים, במצבים okay. למסגרת, אנחנו מקום רביעי. אבל אנחנו לא מייצרים מזה כלום.
שלא ישמעו אותך, ואז יחשבו שלא באמת צריך להביא חיזוק. שלא תעבוד עליהם פה עם הנתונים הסטטיסטיים האלה. טוב, אני מופתע. אפשר לשמוע את זה עליי. אם היית שואל אותי, אנחנו איפשהו במרכז הטבלה, בדיוק כמו בטבלה המקורית.
שוב להגיד שזה ערב המחזור הנתונים האלה.
תשמע,
לפני המשחק נגד כפר סבא? אני מניח אז שהם ישתפרו, לא כל משחק אנחנו מגיעים לתשע ביטות למסגרת.
בוא נראה מה מכבי תל אביב תעשה במשחק שלה נגד מכבי חיפה במחזור הזה. אבל כן, יש לנו בעיה, בעיה באיכות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לסיים מצבי כמו שצריך. אנחנו לכאורה כן מגיעים להזדמנויות. אז יכול להיות שאנחנו, כמובן שלא בכל המשחקים, ראינו כבר פה משחקים בזה, אבל יכול להיות שאנחנו פשוט לא יודעים לתרגם את מה שאנחנו יודעים לייצר.
זה לא יכול להיות, זה חד משמעית. בואו, לפני שלוש עונות, דיה סבא נתן את עונת חייו, כל ביתה שהוא באת מכל כיוון הייתה גול, כל מסירה שרן לוי שלח אותו ל-450 מטר, הגיע לו לרגל, עבר שלושה, היה שלושה מונה משוגעת, כמה, 25, 6 שערים?
24.
ועוד שניים בגבי, סתם. עונה שעברה, זה היה בדיוק אותו דבר. היינו קבוצה שמגיעים להמון הזדמנויות, ולא יודעים לתרגם את זה לשערים. כשאני מדבר על הזדמנות, זה לא רק בעיטות לשער. כולם זוכרים את החמישה על שניים בגמר גביע, אבל היה לנו הרבה, הרבה, הרבה משחקים שהיינו טובים משמעותית, שולטים בכדור, מגיעים, מניעים, ופשוט באזור ה-16 פשוט לא יודעים מה לעשות. ואז היה את פאטוס שקיבל את חודש פברואר המשוגע שלו, ועבר חמישה שחקנים כל התקפה ושם גולים יפים. אבל אם זה לא היה, וזה מה שקורה השנה, אנחנו נראים ככה. קבוצה ש... יודעת להניע כדור, לשלוט במגרש, להניע שמאלה, להניע ימינה, להגיע לרחבה, ולבעוט ביתות שלא נכנסות לשער.
אז מה צריך?
צריך יכולת, צריך איכות. והנקודה השנייה שהיא גם די מעניינת, וגם ראינו אותה אולי טיפה במחצית הראשונה, במצב שהיה לאביב אברהם, שפאטוס נתן לו שם העקב. בדיוק, אז זה הכל התחיל מחטיפת כדור, בעצם בחצי של כפר סבא, מה שהוביל אותנו למצב הזה. שבסופו של דבר לא הסתיים בכלום, אבל זה גם מעיד על משהו, זה מעיד על זה שמכבי נתניה, דיברנו הרבה פעמים על משחק הלחץ, ואיך אנחנו חוזרים לעצמנו וזה, מכבי נתניה במקום השני בליגה, בחטיפת כדור בחצי של היריבה, אחרי מכבי חיפה. אז פעם היינו יודעים באמת, כמו שאתה אומר, לעשות מהמצבים האלה משהו, והיום אנחנו לא יודעים לעשות איתם לכאורה כלום, ואולי זה חלק ממה שקורה למכבי נתניה, ולא הלך לנו על כדורגל לאיבוד, אנחנו פשוט לא יודעים לעשות איתו הרבה.
אני חושב ששני הדברים שאמרת נכונים, גם קצת הכדורגל שלנו הלך לאיבוד, וגם אנחנו כנראה לא יודעים באמת לשים גול, כי אם אתה בסופו של יום בונה רק על פאטוס או על מלמד, וכשהם לא במשחק טוב אז אתה אבוד, אז כנראה שבאמת אין לך את היכולת לשים גול, כי גבי עם כל הכבוד בועט פעם במשחק אולי לאזור המסגרת. בוא נגיד ככה, הוא היה קרוב מאוד מול כפר סבא, הוא עשה את זה מול הפועל תל אביב, יש לו בממוצע בעיטה למשחק. סתם אני זורק לך עכשיו נתון, אני לא יודע אם הוא באמת נכון.
בעיטה מסוכנת. יש הרבה פעמים שהוא לוקח את הכדור 25 מטר, מתי בועט בשמאל, אבל כן.
בעיטה מסוכנת. מעבר לזה, מי? אביב, פעם ב. רועי, פעם ב. אין לך שחקנים שבועטים לשער. עכשיו, אנחנו ידענו את זה כל הזמן. אנחנו ידענו את זה עוד מהעונה שעברה. משום מה, בחרנו להסתמך על הנשר האלבני, יחמיריקה, למרות שיודעי דבר, ידעו שכאילו לא מדובר בשחקן גדול. הוא לא
הוכיח מספרים.
שחקן של מספרים, בדיוק. וזה בדיוק מה שחסר לך, שחקן של מספרים, ובנו על זה שפאטוס יעשה את זה השנה, ופאטוס לא הגיע עדיין כל כך לעונה הזו בלשון המעטה, ועדיין יש לו איכשהו מספרים בסדר.
כן.
אנחנו צריכים אותו חד, או לחזק את ההתקפה בשחקן של מספרים.
יש לי עוד הסבר אולי למצב הזה של הזה. אנחנו מקום שני בחטיפות כדור בליגה, אנחנו גם מקום שני באיבודי כדור בליגה. שזה גם יכול להסביר הרבה מהדברים.
במקום ראשון בצהובים, אני בטוח.
צהובים ואדומים. דרך אגב, מקום שני, מקום ראשון חולקים אותו עם ביתר, ואת המקום הראשון באדומים חולקים עם קריית שמונה.
אני מציין את הצהובים אגב, כי מרגיש לי ש80-90% מהצהובים שלנו בחצי המגרש של היריב. זה כנראה חלק ממשחק הלחץ.
בוא נגיד שבהתחלה...
ועדיין הרבה מהם מרגישים מיותרים בטירוף.
לגמרי, גם בהתחלת עונה זה היה הרבה צהובים שתסכול. כן. בהתאם למשחקים שהיו לנו. טוב, אז בואו נסכם את המשחק הזה, כי צריך להגיד את האמת, הוא היה סופר חלש בסופו של יום, ואנחנו לוקחים ממנו רק 3 נקודות. אז תנו לי נקודה לשימור, נקודה לשיפור.
ניקו אולסק. ניצחתי את שניכם.
ג'וקר.
נקודה לשיפור, גם אני מניח שאנחנו נתייחס לזה עוד מעט, אבל התנהגות הקהל.
נקודה לשיפור, לשימור, סליחה, ניקו אולסק, גם כן. נקודה לשיפור. כל המשחק שלנו. כל המשחק שלנו. אנחנו לא, זה, מכבי נתניה לא כיפית, כמו שאנחנו התרגלנו, אוקיי? פשוט לא, התרגלנו לראות מכבי נתניה כיפית. היא לא כיפית.
אני איתך. אז נקודה לשימור מבחינתי זה, זה שגבי לא חטף צהוב. מה שאומר שהוא משחק בגביע נגד באר שבע. וגם החילוצי כדור שלנו, הנקודה לשיפור זה לגמרי איכות המשחק. אנחנו לא שם, אנחנו רחוקים משם. והתחלת באמת לגעת בזה, אוריאן, ניקו אולסק. אז בואו נדבר קצת על ניקו, איש השעה, גיבור המשחק, איך שתקראו לזה, וגם יש השם החם בינואר. אז ניקו במשחק הזה, ב-49 דקות משחק, 40 מסירות ב-78% דיוק, במקום הראשון סטאר פיניש לשם השוואה עם 42 מסירות, זה כולה שתי מסירות יותר.
ב-0% הדיוק.
סתיו?
סתיו.
מסירת מפתח אחת, הצליח ב-2 מתוך 3 הדריבלים שניסה, זכה ב-4 מתוך 6 התיקולים שלו, 6 עיבודי כדור ו-4, כמו שאמרתי, חילוצי כדור, ובישול מעוות לרועי קהת, אם אנחנו באמת רוצים להתאמץ.
פרגנת ממש אם נתת על זה בישול.
הייתי מעוות, אתה יודע, כמו שהיה.
בסדר, הגיע לו גול, אבל 2 דקות לפני.
נכון.
כמו שנתנו ליונס בזמנו את הגול עם העקב מול רעננה, פרגנים. דברו איתי על המשחק של ניקו. דברו איתי על ניקו.
בא להוכיח. נתן המחצית, בטח הכי טובה שלו השנה, לדעתי הכי טובה שלו בשנה וחצי האחרונות. שיחק תפקיד קדמי יותר, בניגוד לעבר, וכנראה גם כתוקף חולשת היריבה, שיחק קדימה, שיחק יעיל, כדורים מדודים, טובים, לאגפים, היה כיף לראות אותו, ובעט פעמיים לשער, אחת כדור בקורה, ואחת בישול מרהיב ומתוכנן לרועי קהת. זה מסובך, כי אני לא חושב שהבעיה איתו היא בעיה מקצועית, מה שקורה מבחינת השחרור שלו. לא שחקן שהייתי מוותר עליו. לא בהכרח בנקר ברכב, בטח אחלה אופציה בקישור שלנו.
אני חושב שזה גם פעם ראשונה מזה הרבה זמן שראינו אותו בעמדת 50-50 בעצם.
בדיוק מה שרציתי להגיד. שהתחילה העונה, כאילו אלמוג קיבל את התפקיד של ה-50-50, כך זה היה נראה לפחות, וניקו היה הקשר האחורי, השש. וזה תמיד היה נראה לי דבר מאוד תמוע, למה דווקא כשיש לך גרזן כמו אלמוג, לא לשים אותו בשש, ותן לניקו באמת להראות את היכולות ההתקפיות שלו. וקרה מצב שניקו שיחק מאחור, ולא היה לו כביכול למי למסור קדימה, או גם כשהיה לו למי למסור קדימה, הוא מסר אחורה. וזה יצר גם איזושהי, יצר איזשהו מראה כאילו ניקו לא ממש נהנה להיות פה במכבי נתניה. אני גם אמרתי את זה בתחילת שנה, שנראה כאילו שני הצדדים הגיעו למיצוי, וזה היה, הייתה מעין תחושה שאולי ניקו כבר לא איתנו. וברגע שהורידו אותו לספסל והכניסו את אביב, ופתאום התחיל לך ריצה של כמה משחקים טובים עם ניצחונות, וכאילו היה קל לבוא ולהגיד, אוקיי, בסדר, הוא מקבל הרבה, הוא גם ככה כבר לא מקבל דקות, והוא כבר לא בתוכניות, אז בוא נעשה, נמצא איך להעביר אותו, אולי הוא גם לא רוצה להיות פה. אבל שכחו שניקו אולסק הוא שחקן מאוד איכותי. ניקו אולסק שחקן שבאמת, כמו שראינו, יכול לשנות משחק. והיה באמת כיף לראות אותו יוצא קדימה, שוב, שיחקנו מול קבוצה, באמת, יסלחו לי הפועל כפר סבא, אבל אם לא קבוצה, מי יודע מה בלשון המעטה.
אבל כמוהם יש לך עוד 6 בליגה.
כן, ועדיין ראית כשניקו נכנס איזה שינוי באמת נעשה בקבוצה, ברמה ההתקפית, ברמה, הקבוצה נראתה יותר משוחררת. אני מניח שאם היית מכניס את ניקו על סתיו, עם כמה שאני אוהב את אביב, לא היית מקבל את אותה תוצאה, את אותם התקפות, את אותו משחק התקפי, ואני שמח לראות שניקו, אני אשמח לראות את ניקו חוזר לרוטציה, בעמדה הזו של ה-50-50, כי אני חושב שהוא באמת שחקן איכותי, והוא יכול לתרום לנו בהמשך העונה.
אני אהבתי לראות אותו בעמדה הזאת, אני אהבתי לראות אותו בעמדה הזאת גם בעונה, בעונה היותר מוצלחת שלנו, עם הרבה גולים, כי אני חושב ששחקן כמו ניקו, כשהוא עם כל האנרגיה שלו, עם כל הקילומטר שהוא גומע במשחק, וגם פה, אנחנו רואים את זה אפילו בנתון הזה של המסירות, בהנעת כדור הזאת, יכול לתת המון לקבוצה שרוצה ללחוץ. וזה חלק מה-DNA של מכבי נתניה הנוכחית.
ניקו קלאסי לשיטת יהלום.
נכון, נכון. מצד שני, אני אגיד, שאני בדעה האישית שלי, לא חושב שעתידו של שחקן צריך להיקבע על סמך משחק אחד טוב או לא טוב, ככל שיהיה. זאת אומרת, הבעיה עם ניקו, ניקו הוא לא שחקן חדש במכבי נתניה. אנחנו יודעים את היתרונות שלו, אנחנו יודעים את החסרונות שלו, הוא גדל איתנו, הוא עלה איתנו מתחתית הליגה השנייה לצמרת הליגה הראשונה. זה לא איזה שחקן שהיה פה מבחנים. אני לא חושב שהקטע המקצועי פה הוא בכלל אישו. זאת אומרת, הבעיה פה היא לא מקצועית, בין אם זה בעיות התנהגות, ובין אם זה בעיות או עם ההנהלה או עם הצוות המקצועי, מבחינת גישה, מבחינת כמה הוא רוצה, לא משנה, כל הדברים האלה. אז השאלה היא, אם העניין הזה ייפטר, אם העניין הזה ייפטר, הוא צריך להישאר, אם העניין הזה לא ייפטר, אז הוא לא צריך להישאר. זה הדעה שלי, אני כמובן יותר מאשמח שהוא יישאר, מבחינת איכויות כדורגלניות, אין ספק שהוא מוסיף לנו, אבל אני חושב שאנחנו חוזרים לאותה נקודה כמו אנגול עוברת, ברגע שזה לא מקצועי, שאלה מה, איך ההשפעה של זה על הקבוצה, על המועדון וכל הדברים האלה.
השאלה מה באמת קורה מבפנים, אנחנו לא יודעים, אנחנו שומעים, אנחנו ניזונים מכל מיני ידיעות שאומרות, ניקו רוצה לעבור לחול, הוא לא רוצה לעבור לקבוצה אחרת בארץ, הוא רוצה לחזור לארצות הברית, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה באימונים.
לא, זה נניח משהו שהוא, שאני לא חושב שמישהו חולק עליו, כן? זה פרט עובדתי. אנחנו לא יודעים מה קורה ביניהם. זאת אומרת, כאילו בתוך התווך הזה, שאומר שהוא לא מקבל כרגע הצעה בחול, איך הוא מתנהל בתוך הקבוצה, או מה הוא משדר?
אני באמת לא יודע להגיד לך.
אני לא חושב שמישהו מאיתנו יודע להגיד.
אנחנו לא יודעים
להגיד. אני פשוט חושב שעצם העובדה שגול עוברת לא היה בסגל בכלל במשחק הזה, על אף שהיה צריך עוד בלם במשחק הזה אפילו על הספסל, וניקו שיחק מחצית.
לא הייתי קושר את גורלם אחד בשני.
לא, אבל שניהם היו שחקנים שבדרך החוצה, אחד לא היה בסגל כשהוא נצרח, ואחד כן היה בסגל ושיחק.
אבל גם ניקו לא היה בסגל, ופתאום במהלך השבוע אמרו, אוקיי, יש לנו את ניקו.
יכול להיות שמשהו השתנה, יכול להיות שהיה שם איזה שיחה. לא יודע, כמו שאתם אומרים, אי אפשר לדעת.
בוא נגיד שבאותה מידה אני גם לא יופתע אם ניקו לא יסיים את החלון בנתניה.
שרות.
אבל כן, הלוואי והוא יישאר. אי אפשר לא לגעת גם באירוע שהיה במשחק הזה, ואנחנו מדברים על הקריאות. אני אגיד כזה דבר, קודם כל, אולי זה לא הדעה הכי זה, אבל אני אגיד שלדעתי, אירועים כאלה צריכים להיאכף על ידי המשטרה והסדרנים. זאת אומרת, לצפות שבתוך... אני אומר את זה, כי אנחנו הולכים לקבל עונש קולקטיבי מן הסתם. המועדון הולך לקבל עונש בעצם. אז אני טועה, למה בעצם האכיפה היא לא פרטנית? אנחנו ב-2020, שנייה אנחנו ניקח גם את הדיון למהות של הבעיה, אבל לפני זה. אנחנו ב-2020, יש מצלמות בכל המגרשים. כל כך קשה לאתר בן אדם ולהניש אותו.
אבל אתה רואה שלא עושים את זה.
בסדר, אני לא...
אנשים שרפו כיסאות בבלומפילד ו... קהל שלם נהנש.
אני חושב שמשפטית זה מאוד בעיה לקחת בן אדם ולהניש אותו. כי לך תוכיח לפי מצלמות ללא סאונד שהבן אדם עשה קולות או נעמות או whatever. קשה להוכיח דבר כזה.
אני חושב שפשוט יותר קל לא לאכוף מאשר להוכיח.
הסדרנים בטוח שיכולים לתת לזה יותר את הדעת. מבחינת מצלמות אני מדבר. סדרנים הם אנשים שמרוויחים סכום כסף
שאום ולא מעניין אותם. זה שוב מחזיר אותי לבלומפילד. הרי בבלומפילד במצלמות יכלו לראות בן אדם שורף כיסא. זה הבן אדם שרף כיסא. מה עשו? נישו את כולם.
בדיוק.
אז על לבוא ועל בן אדם שכאילו על סמך מצלמה טלוויזיה, זה כאילו בכלל, מה, נעניש אותו על סמך מצלמה שאולי הוא קילל או לא קילל, אם הוא עשה הוא או שהוא עשה בו. למה להעניש? בוא נעניש את כולם, הכי קל. בוא נזהן את כל האוהדים של מכבי נתניה בגלל איזה דביל אחד, אם הוא בכלל קיים או לא יודע.
אז בדיוק, על זה אני מדבר, על הקלות הזאת בלא לחפש, כמו אותו אחד שמיישן באצטדיון כשאסור לעשן, או כמו אותו אחד ששורף כיסאות שאסור לשרוף. אפשר להגיע, השאלה אם בוחרים להגיע או להעניש קולקטיבית. ועכשיו לעניין לכשעצמו. אני מדבר פה על הנושא הזה, וזה בעצם משהו שקרה גם נס ציונה, גם נגד נס ציונה, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה.
מסתבר, אני היום גיליתי את זה.
אוקיי, אז בואו, דברו איתי.
האמת שהייתי בשני המשחקים, לא היה קהל רב, ולא שמעתי. נס ציונה לא שמעתי בכלל שיש דיבור על זה. נגד כפר סבא לא... זה לא היה נשמע. כלומר, אני לא אומר שלא היה. אם היה, זה אחד, שניים, שלושה אנשים. אנחנו חד משמעית לא קהל גזעני. כשאנחנו משחקים משחקי בית, כמובן, תמיד יש את האנשים שיש להם דעות פחות נאורות, אבל כשהיינו משחקים משחקים נגד קבוצות ערביות, והיו מתחילים צעקות, כל מיני, כמו שהסרפו לכם, הכפר היו, הם משקיטים את הסבים השוטים האלה, קריאות של, קריאות נעמות במשחקי בית, אני לא זוכר, שנים. מעבר לזה שכמובן שיש לנו שחקנים ועדים וכו', וזה בכלל לא מתקבל על הדעת. כואב שיש את השניים שלושה האלה, משחק שאין בו הרבה קהל, ואז השחקנים במגרש באמת יכולים לשמוע את הקריאות האלה. כנראה שזה משל, שני חבר'ה שהלכו שם על הקווים, וצעקו לקוקו שמשחק על האגף שלהם. וזה קיבל ממדים הרבה הרבה מעבר למה שהם.
אני אתחיל בלסייג. לא הייתי במשחק. המשחק בבית צפיתי בו. מודה, הווליום לא היה כזה גבוה. בכל זאת ג'ימי טורק מפרשן, סתם. מכילה ג'ימי. אבל לא שמעתי. ראיתי את ה... ממש ראיתי את זה מתרחש בטלוויזיה, את הקטע שכאילו קוקו פונה לשופט, משהו כזה. וראיתי שיש שם איזה משהו, לא שמעתי נהמות. אוקיי? לא שמעתי. עכשיו אני רוצה לפנות למי שאולי לכאורה נהם. אין דבר יותר פרימיטיבי, יותר עלוב, יותר נמוך, יותר משפיל, יותר גרוע מבן אדם שנוהם לאדם אחר בגלל צבע האור שלו. מדמה אותו לקוף. זה פשוט מזעזע אותי שאנחנו בשנת 2020, ויש בינינו אנשים, אוקיי? שהם גזענים לאדם בגלל איפה שהוא נולד, שמדמים אותו לחיה, בגלל... זה מרתיח. זה מרתיח, ושוב, אני אומר, יכול להיות באמת... שלא היה באמת קריאות, יכול להיות שצעקו לו בוז, הוא שמע הו-הו-הו, הכל יכול להיות, אני לא מאשים אף אחד, אבל אם באמת יש בן אדם כזה שעשה את זה, וואלה אחי, אתה ילד קקה, באמת, פשוט תתבגרו, באמת רבק תתבגרו, אתם לא פוגעים רק בעצמכם ובשחקן, אתם פוגעים ביציע שלם, אתם פוגעים בקבוצה שכבר כמה שנים חורטת על דגלה, להילחם בגזענות, ואתם פשוט, תסלחו לי על הביטוי, מחרבנים על כולנו. אז אני לא מאחל שום דבר רע לאף אחד, אבל באמת אני מאחל לכם להתבגר, מי שלא תהיו, אם אתם בכלל קיימים ואם אתם שומעים, יאללה, קדימה, להתבגר, להתקדם. אנחנו כבר לא שם, אנחנו רחוק רחוק משם, יאללה, קדימה.
אני אפילו יוציא את זה רגע מהקשר, כי אני אומר, דיברת על כדורגל, דיברת על זה, זה לא... זוב, זה לא עניין של כדורגל, זה אנשים שצריך להקיא אותם מהחברה, לא ממגרשי כדורגל.
הכדורגל הוא לא האישו פה בכלל, זה עצם העובדה שאתה רואה אדם שהוא שחור ואתה מרשה לעצמך לנהום. מה זה לנהום? מה, אתה איש מערות? מה זה לנהום? עכשיו אני רוצה לדבר על עוד משהו.
יאללה.
על כל העניין הזה בפייסבוק.
קדימה.
ראיתי מכבי נתניה, המועדון, העלה בפייסבוק תמונה.
בדיוק, אז רציתי רגע, בדיוק, בוא נרחיב את זה. אז המועדון העלה תמונה, אולי וידאו בעצם, והוא העלה תמונה עם הודעה.
נכון.
שהוא גינה את המקרה.
שהוא מגנה את המקרה. ראיתי אוהדים שאומרים שהמועדון מתרפס, איך אומרים, מתרפס או מתרפס? לא משנה. ראיתי אוהדים שאומרים שהמועדון כאילו מתרפס. זה לא להתרפס. זה נקרא למזער נזקים, אוקיי? ברגע שמועדון מואשם באמירה גזענית, במשהו גזעני, הדבר הראשון שהוא יעשה זה לגנות את המקרה, אוקיי? להתרפס, אגב, בזמנו כשהיינו בעילות וקיבלנו אבנים, וניר רוזנטל נשלח לשבת במגרש, והיה בפאנל אימתני עם מאי ריינשטיין ואחמד חילו, שכולם היו שם נגדו, אוקיי? שאלי סגב פתאום עלה על קו הטלפון, והתחיל להתנצל בשם מכבי נתניה, זה היה להתרפס. שמשחק או שני, וגם אכלנו רדיוס בסוף. ואחרי הרדיוס אלי סגב הגיע ונעם, ושחררו יונים באצטדיון של נתניה. זה להתרפס. להוציא הודעת מועדון, זה נקרא למזער נזקים. עוד דבר שאני רוצה לומר על הפוסטר הזה, סליחה אוריאן שאני לא נותן לך לדבר אחי, כי הנושא הזה באמת...
מרגש אותי, זה בסדר.
יושב לי בראש. ראיתי אנשים שאמרו שהמועדון חטא למטרה, בזה שהוא שם על הפוסטר את דני עמוס, אביב אברהם ומוחמד זבידת. הבאתם את הנציג שתומך בלהט"ב, את הנציג האתיופי ואת הנציג הערבי. עכשיו, ראיתי גם כל מיני הצעות, תשימו את כל התמונה של כל הקבוצה, זה היה יכול להיות עובר יותר יפה. אז קודם כל, כאיש תקשורת, מישהו שמתעסק בזה באופן יומיומי, אז לא. לשים תמונה של כל הקבוצה, היה עובר בתור עוד הודעת מועדון, לא מרגשת, אנחנו נגד גזענות. ברגע שאתה שם תמונה שבאמת מציגה אותך כקבוצת כדורגל רב גונית, שמקבלת את כל הדתות והעדות, ולא משנה גם אם זה, גם קהילת הלהט"ב שזה נכנס עם דני, שזה דבר נהדר. באמת, קבוצה שאף פעם לא הייתה גזענית, תמיד קיבלה את כולם. באמת, אף פעם הרי לא היינו גזענים. מכבי נתניה אף פעם לא הייתה קבוצה גזענית. שיחקו בערבים, אתיופים, מכל דבר. אם היה אפשר, גם סילבי ז'אן הייתה משחקת במכבי נתניה בזמנה.
נצלת מצבים הרבה יותר טוב.
לגמרי, וצחי אילוז בהתקפה יכל להיות חוד מטורף. ולירון וילנר בכלל. אבל כאילו, כעסו על זה שבוחרו את שלושת השחקנים האלה. בוא, דניאל ואוריאן, אני מציע לכם עכשיו, בוא משחק.
תבחרו שלושה
שחקנים, בוא נעשה משחק,
זה גם יעבור.
תבחרו שלושה שחקנים של מכבי נתניה לפוסטר הזה, שלא יגרמו לאיזושהי אי נוחות למישהו. בבקשה.
נתחיל.
גולוורט.
אוקיי.
צליל נחמיה, עם התחבושת.
עם התחבושת ו?
והנסיך.
וגבי, שמת שלושה לבנים על פוסטר נגד גזענות.
נכון.
בבקשה, יש לך גם הצעה?
אני הייתי שם את אלמוג.
אלמוג, קפטן, קלאסי.
את אביב וזבידת.
בסדר.
אותו דבר.
זה פלוס מינוס
לא,
אותו,
לא,
דבר.
זה אותו דבר.
אני, אם הייתה לי את האפשרות, הייתי בוחר ארבעה ומוסיף את אלמוג לפוסטר הזה. אבל הפוסטר עצמו הוא פוסטר טוב. ושוב, אנחנו נוגעים באותה נקודה, מדובר במזעור נזקים לקראת יום רביעי, שכנראה נאכל צינור בגלל... כמה מטומטמים אם הם קיימים, ואם הם, אני כל הזמן מסייג, כי אני באמת לא יודע אם היו נעמות.
אז אני אומר, גם אם זה מזעור נזקים, בגלל מה שקרה גם נגד נס ציונה, במידה והוא קרה, כמובן, אז אני דווקא אהבתי את מה שהמועדון עשה, מעבר ללמזער נזקים, זה לא לטטט הבעיה מתחת לשטיח. אם יש משהו, בוא נטפל בו, זה לא המועדון שלנו. זה לא מצביע על מועדון קטן, זה לא מצביע על מועדון גדול, לדעתי, זה משהו הרבה יותר גדול מזה.
מסכים לגמרי.
מה גם ש... אני מוכר לציין שבקבוצת פייסבוק עושה רושם שכן היו כמה כאלה שהוא, לפחות לפי מה שהולך שם, שהיה שניים, שלושה שעשו את הרעשים האלה.
כן,
זאת אומרת, זה עם... לא משהו יש מאין.
כשעוצרים בסרטים, מישהו, המשטרה עוצרת אותו, אז אומרים לו, יש לך את הזכות לשמור על שתיקה, כל מה שתגיד ישמש נגדך בבית הדין של ההתאחדות. אז אנחנו לא יודעים אם היו נעמות או לא, אנחנו
לא יודעים, אני אומר לפי גורם שהוא לא רשמי.
היום צריך להוסיף לדברים האלה כל מה שתגיד, או כל מה שתכתוב בפייסבוק.
בדיוק. ישמש נגדך.
בדיוק.
לכאורה בקבוצת הפייסבוק.
בואו נקווה שלא נצטרך יותר לדבר על הנושא הזה בחיים. אמן, אמן, אמן. בואו נתעסק בזה, לא בתור, לא בכדורגל, לא בחיים, לא בכלום. אנחנו ב-2020, זה דברים כאלה לא צריכים לקרות. ונעזוב את הנקודה הזאת ונקפוץ במבט קדימה לסדרת המשחקים הקשוחה, אפשר להגיד?
קליל, קליל, צ'יפס.
אז יש לנו במשחק הבא את מכבי חיפה בבית, שמגיע אלינו כקבוצה ההתקפית הטובה בליגה, ואחרי זה יש לנו את באר שבע בגביע בנתניה, אחר כך יש לנו את ביתר בחוץ, בטדי. מה קורה וכאלה?
אני חושב שהמשחק הכי קשה זה דווקא השלישי, ביתר.
אם נגיע אליו עם מספיק שחקנים.
כן, בדיוק, אין לדעת. מכבי חיפה זה משחק באמת, 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 כאילו, אתה רואה, יוצא לי לראות אותם משחקים, גם אם לא את המשחק המלא, אז את התקציר, אתה רואה קבוצה התקפית נהדרת. הם משחקים בצורה שכיף לראות אותם. אתה נהנה לראות את הכדורגל שלהם.
קבוצה היחידה בארץ שכיף לראות אותה.
לא, גם ביתר במצבים.
ביתר לחצי שעה.
נציין שהפרק הזה מוקלט לפני המשחק של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז אנחנו מתייחסים בעצם לכל מה שהיה בליגה עד היום.
נכון. זהו, מה שיקרה מול מכבי תל אביב, לדעתי, לא ישפיע גם על איך הם יבואו בשבוע הבא. אם הם ינצחו, הם באותו מספר נקודות.
אם הם מפסידים, הם לא יכולים, אסור להם להפסיד, או להפסיד נקודות נקודות.
גם אם הם ינצחו, עדיין במרוץ. והם באמת רצים לתואר, אז כן, אז אם לא בתור המובילה, אז בתור המועמדת קוראת תיגר, נקרא לזה ככה. יהיה לנו הרבה צרות בהגנה.
תשמע, אני מקווה ש... המושיע, המושיע מהנגב יגיע. שיר צדק, שלא שיחק כמה? שנה וחצי? חצי שנה קרוב לא שיחק.
כן, קרוב לזה.
משהו כזה. אז קשה לי לראות אותו, גם אם הוא יגיע, אבל קשה לי לראות אותו.
הוא לא ישחק בשבוע הבא.
לא, לא, ממש לא. אבל יהיה קשה בהגנה, יהיה קשה מאוד להתמודד מול צ'רון, שירי ודולב חזיזה ורוקביצה, באמת חלוץ נפלא. נאחל הצלחה לשחקנים, אני לא חושב שיש לנו, תשמע, אם אתה רוצה לשאול אותי מה צריך לעשות, אני חושב שגם מול חיפה וגם מול באר שבע אתה צריך ללחוץ את האמצע שלהם. ללחוץ את האמצע אצל מכבי חיפה זה יובל אשכנזי
ונטלווי,
בבאר שבע זה עדן שמיר וקלטינס או נאור סבג או ז'וסווה או לא משנה, השלישייה שלהם במרכז. אתה חייב פשוט ללחוץ על האמצע, לנסות למנוע מהם לייצר התקפות, וזאת תהיה עבודתו של אל-קפיטן שחוזר להרכב.
נקווה נטול כרטיסים במשחקים הבאים.
נטול כרטיסים, כן.
אל-קפיטן יש רק אחד.
אחד
סליחה, רגע, שנייה. התעצבנתי לרגע.
אני אגיד רק שבמשחק... במשחק נגד חיפה, אני חושב שזה הפעם הראשונה, או הפעם השנייה בעצם אחרי הסיבוב הקודם, או למרות שהסיבוב הקודם לא ידענו מה מצבנו, אבל זה פעם ראשונה מאז שחזרנו לליגה, שאני מרגיש שאנחנו לא באים למשחק הזה, פייבוריטים או שווים. זו דעתי.
נכון. מאז שעלינו לפני שלוש שנות, טוב, אולי, גם, לא, גם אז, אנחנו מגיעים פייבוריטים, או לפחות עם תחושה שאנחנו צריכים להוציא נקודות, בטח במשחק בית. המשחק הזה, זה פחות ככה. אני כן אסייג ואומר שגם נגד מכבי תל אביב חשבנו שאנחנו יכולים לקבל 4 או 5 בבלומפילד, ואני חושב שעמדנו שם יפה. אמנם זה משחק חוץ היה, ובבית אנחנו צריכים לראות אחרת. אני רוצה ומקווה שדווקא נגד הגדולות שיותר נותנות לנו לשחק, אנחנו נראים קצת יותר טוב. העונה זה עוד לא בא לידי ביטוי, למרות שנגד מכבי תל אביב היה כמה ניצנים של כדורגל. כמה,
משחק לא הגנתי
המון.
ברובו.
בסדר, לגיטימי לשחק נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, באופן קצת יותר הגנתי.
אז זה סוג המשחק שאנחנו הולכים לראות בעצם?
אני חושב שסלובו צריך לעשות ככה בייבי ליסט טלטלים, ושחק כמו רובנטר להעיף כדורים למעלה, ונצא עם 0-0 ויהיה בסדר.
סלובו, מקווה שרשמת, אם לא, יש אצל מיריאם פיירברג עדיין פאה.
עדיין פאה, את הפאה המפורסמת.
אז אתה יכול במקרה הצורך. דברו איתי קצת על ינואר, חלון נפתח. אנחנו דיברנו נגיעה על ניקו, הזכרת את שיר צדק, מדברים על חן עזרה, מדברים על מגן שמאלי שבטוח יבוא, כנראה זר, מה שגם אומר, בעצם עד שגולוברט לא יעזוב, אי אפשר להביא זר אחר לעמדת הבלם. הרבה פעמים שואלים למה המועמדים הם שיר צדק או סירושטיין, שסירושטיין כבר לא מועמד, אבל נניח. אז תמון בזה שאי אפשר להביא זר כל עוד לא משחררים את גולוברט.
למה? יכולים להיות שישה זרים, לא? אתה יכול לראות שישה שחקנים ורק חמישה נרשמים לכל משחק.
חמישה עולים חמישה בהרכב הפותח. חמישה ב-11. כלומר, אתה יכול לעשות חילוף זר על זר.
זה כבר נהיה ליגת כדורסל, אני לא אוהב את כל החוקים האלה.
כן, זה כמו חוק הרוסי.
לא משנה, ויכול להיות גם אפילו שטעיתי.
כן, אבל לא משנה, יש גם מענק על זר מסוים, אם אתה מפריד זר, ונחסה חלק מהבניית קבוצה שלנו, וזר על חשבון זר. זה מה שזה המצב עכשיו.
תשמע, שיר צדק, חן עזרה. שני שחקנים שלא ראו דשא הרבה מאוד זמן.
חן עזרה גם?
חן עזרה בניקוסיה לא ראה הרבה דשא.
אוקיי, לא עוקב.
לא סתם, הוא מחפש לברוח משם, כי הוא קיבל את כל התנאים שהוא רצה בשביל לשמור שבת, לקיים חיים דתיים.
לא, אבל זה לא באמת ככה. אתה יודע, אמרתי לך לפני תחילת השידור שכפריסין זה אי המתים במשחק ההישרדות של הליגת העל. זאת אומרת, אם עשית קדנציה לא כל כך טובה איפשהו, אתה תלך חצי שנה לכפריסין, אתה תחזור חדש.
אז דווקא אני חושב שחן עזרה דווקא מגיע עכשיו פחות טוב ממה שהוא יכל להגיע בקיץ, וחבל. חן עזרה הוא שחקן מאוד כישרוני, אני לא יודע כמה הוא יתרום לנו בסופו של דבר אם יגיע, אם בכלל יגיע.
היית מחתים?
יש שחקן או שניים אולי שהייתי בוחר לפניו.
מי?
אחמד עבד מהפועל תל אביב.
אחמד עבד על חן עזרה.
כן.
אוקיי, ו?
שיר צדק?
שיר צדק זה בסדר, תשמע, זה סתימת חור באיזשהו מקום, ככה זה מרגיש לפחות. חסר לנו בלם, בוא נביא בלם, איפה יש בלם טוב? באר שבע, תביא את שיר צדק, נשתתף בשכר, יאללה, פנן.
בלם ישראלי טוב.
בלם ישראלי טוב, כן, כן.
וכאילו זה הבעיה, זה למה לא מסתכלים בינתיים השוק החוצה.
כן, כן, תשמע, יכול להיות גם ששיר צדק יתגלה כשיחוק, וגם חן עזרה יכול להתגלות כשיחוק. הכל, אתה יודע.
אני אגיד את הטנק שלי, אני לא בעד להחתים אותם. לפחות לא בכל מחיר. זאת אומרת, אם יש פה עסקה משתלמת, שאומרת, בוא, השאלה לחצי שנה, בוא נסתום את החומר הזה, ויש לנו אופציית יציאה, או יש לנו הכל, לגיטימי. אחרת זה קצת בעייתי בעיניי, כי אני לא חושב שזה סוג השחקנים שכבר, או אנחנו רוצים לבנות במכבי נתניה. אם באמת יש פה איזה פרויקט מסוים שהולך קדימה, זה לא פרופיל השחקנים שאנחנו רוצים פה. שחקנים מעבר לסי שלהם, שגם לא עשו הרבה בשנתיים האחרונות. גם מבחינת דקות משחק, גם מבחינת הישגים. אם נניח חן עזרה שיחק יותר משיר צדק. אבל נקודתית זה יכול לעזור. אני מקווה שזה לא חוזים שאנחנו נצטרך לסחוב איתנו הלאה, כי אז זה כן יהיה בעייתי מבחינתי. ושוב, לא בכל מחיר.
אז אני רוצה דווקא להתייחס בקטע החיובי. מכמה דבר? דבר ראשון, שיר צדק. שיר צדק עד לפני שנתיים היה בלם הטוב בארץ. לא הישג גדול, אך עדיין. בלם טוב ברמה של קבוצה שעלו אלופה, שהתמודד מול קבוצות באירופה והתמודד בכבוד, היה בלם נבחרת ישראל. נכון, הוא לא סירק שנתיים. אני עדיין לא רואה אופציה ישראלית עדיפה עליו. זאת אומרת, הוא יכול להתחיל בתור בלם שלישי, ולהיות שיחוק. ואם הוא לא יהיה שיחוק, אז אנחנו יכולים להשאיל אותו, אני לא יודע מה הולך להיות התנאים. חצי עונה, עונה וחצי, לגיטימי, הוא רק בן 30. בלם בן 30 יכול לתת לנו, אם הוא יהיה שיחוק, שלוש...
בן 30?
כן. חשוב לזכור את זה, רציתי להזכיר את זה, אבל נכון. הוא לא כזה, בדיוק.
חשבתי שיותר מבוגר.
הוא לא כזה מבוגר, הוא פשוט לא שיחק שנתיים.
אוריאן, אנחנו סגורים על שיר צדק.
סבבה?
אנחנו מביאים שיר צדק.
יאללה, סגרנו.
אני ואוריאן סגרנו שיר צדק.
חצו יד שאני אצלם.
יאללה, אתה שומע?
כן, מבחינתנו סגור.
ניב, שיר צדק.
יופי, אז אחרי ששכנעתי איתי גם.
ובוא נגיד בעולם ההיפותטי שלנו, נניח והחתימו את שיר צדק וחן עזרה. צריכים, ומגן שמאלי זר, שזה בכל מקרה...
זה חובה, זה לפני הכל.
בכל מקרה מחפשים, בכל מקרה זה ידוע. בוא נגיד, מעבר לשלוש עמדות האלה, הייתם מחפשים עוד משהו?
תלוי אם ניקו נשאר או לא. אם ניקו נשאר, לא. אם ניקו עוזב, אז כן, אתה צריך מישהו ברוטציה, בקישור, ב-50-50, כי כל הכבוד לחוליית הקישור שלנו, זה לא מספיק. אתה צריך עוד שחקנים, אבי וגבי, ואתה צריך מישהו שיבוא ויעלה מהספסל, ויהיה לפחות שווה להם, לאחד מהם לפחות. איקה זה לא זה, אני מניח שישוחרר, או לפחות ינסו לשחרר, שזה אגב פותח את האופציה של שחקן זר, שדיברנו על זה קודם.
נכון, גם חשוב להזכיר, אני יכול להגיד, אנשים לא תמיד זה, ברגע ש... אתה יודע, לשחרר שחקן, זה לא כזה עניין של, זה לא כזה פשוט. אתם רואים אני עניין עם גול עוברת נניח לצורך העניין, זה יכול לקחת הרבה זמן, זה לא בכך תלוי בקבוצה. וזה לא, אתה יודע, כל פעם אחרי, לא יודע, אחרי משחקים, שחרר את זה, שחרר את זה, כאילו זה כפתורים, און אוף.
אנשים משחררים פה על ימין ועל שמאל, שישה אנשים אחרי כל משחק.
זה ברור, העניין הוא שאנחנו מדברים פה על שחקן שנמצא פה כבר שנה, ולדעתי, אם אני לא טועה, הוא חתום לעונה וחצי, נותרה חצי עונה, ואנחנו לא מרוצים ממנו בפן המקצועי.
לא, בהכרח,
לגיטימי לחשוב על שחרור בינואר. חסר לי פליימייקר, חסר לי אחד שיקח את הכדור
ותיקח סיכון על שחקן זר, או איזה אופציות יש לך בשוק הישראלי? מדברים בדרך כלל, בינואר קשה למצוא משהו חדש. מערך הסקאוט שלנו, למרות שאנשים יורדים עליו לדעתי יותר מדי, כי לצד הרבה כישלונות יש גם כמה הצלחות מאוד יפות.
זו הסטטיסטיקה, זה לא אחרת במקום אחר דרך אגב.
לא, אנחנו, איפה שאנחנו נפלנו, קבוצות גדולות מאיתנו נפלו פשוט ביותר כסף. אנחנו, קשה להביא שחקנים טובים לליגה הישראלית, והשחקן הישראלי כרגע הוא לא, כרגע ב-60 שנה האחרונות.
בוא, עזוב שמות, אבל דבר איתי עמדות.
מה הם קוראים חנן הגנן?
כל פעם מתי שהם מדברים על זה שהוא יעזוב את באר שבע, או איך שהוא מביא משחק. אז לא ענייני בספק, עכשיו שגם מגיע...
יגיע מאמן חדש והוא לא יעזוב.
לא בטוח שזה נגיש.
אוקיי.
או זמין. גם, כאילו, גם זה חלק מהעניין הזה, תביא את זה. שחקנים חתומים בקבוצות, אין שחקנים חופשיים יותר מדי כרגע בליגה, ולא בהכרח שווה לשלם כזה הרבה כסף לקנות שחקן בתוך הליגה הישראלית. אני איתך בקשר יצירתי. חסר פה מישהו שייצור משהו שהמשחק תקוע.
אני רוצה להתייחס רגע לחן עזרה, בקצרה, וחן עזרה, כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו כל שנה נניח ונגיע לפלייאוף העליון, אנחנו בוכים שאין לנו עומק, ואין לנו שחקנים להחליף, ואנחנו מתפרקים מול הגדולות, ואין כבר שחקנים, והם פצועים, ואנחנו נראים כמו שאנחנו נראים בפלייאוף העליון. אז בהחלט, חן עזרה, זה שחקן שלגיטימי לחזק את הסגל שלנו.
נכון.
שאלה באיזה מחיר?
בדיוק.
השאלה באיזה מחיר?
לא במשכורת ששחקן מוביל.
בית רומנטיקן שאני, כאוהד נתניה, והרבה רומנטיקה אין, אני יליד 84, רק צורות ראיתי, אנחנו קבוצה שיודעת להרים שחקנים יצירתיים מאפר. לא חסרות דוגמאות, רובן עטר ואיציק זוהר וגיא צרפתי ושלב מנשה.
כמה רחוק הלכת.
בסדר, אז בוא השנה. אז הנה, אולי חן עזרה יחזור, הוא ייתן לנו את הניצות הזה, השחקן, שבמקרה הזה גם חזר הביתה, ואולי יחזור לעצמו. אין לנו מה להפסיד. מקסימום יהיה שחקן מחליף. לא רואה איזה משהו, אתה יודע מה, גם אחמד אבד יכול להיות, הוא אחלה שחקן, אבל אם צריך לבחור מבין שניהם, תביא לי את חנצ'וק הביתה, שיעשה תיקון.
הסיבה שאני מעדיף אבד, כי אבד יבוא על תקן שחקן שידע את מקומו. כלומר, גם מבחינת שכר, ואני מניח, כן? גם מבחינת שכר, וגם מבחינת, אוקיי, לא שיחקתי עכשיו תקופה, וזה, אני צריך להיכנס לעניינים, לאט לאט, אני אקבל את זה. אצל חן, יש לי תחושה שהוא כאילו, הוא רוצה גם שכר של כוכב מוביל, הוא רוצה להיות כוכב מוביל. אני לא יודע אם הוא יכול למלא את המשבצת הזו, והאם, כמו שאמר דניאל, האם זה באמת משתלם? לא בכל מחיר. ובגלל זה אני מעדיף לפעמים את האופציה של אחמד עבד. אם בסופו של דבר יגיע חן עזרה, מברוק אחי, בהצלחה, תצליח. אנחנו רוצים בהצלחתך, הצלחתך, הצלחתנו. נהדר.
יכול להיות שייתן לנו גם איזושהי אופציה שאנחנו מחפשים, כיוון שאנחנו קבוצה צעירה, של איזה פיגורה מנוסה יותר. בחור בן 30, עם הרבה ניסיון בכדורגל, שיוכל להכווין אולי גם את יונס לצורך העניין, את רוי קורין שיחזור. חבר'ה,
אני לא מכיר את האופי שלו ברמה האישית, אני לא יודע.
הוא בחור טוב.
לא, אין ספק. אני לא אמרתי שהוא אישה.
הוא מכיר מבית הספר, הוא בחור מקסים.
לא, אני לא יודע, מה שהתכוונתי להגיד זה, אני לא יודע אם הוא מנהיג או לא מנהיג. זה שהוא אחלה גבר, הכל סבבה.
אני לא מחפש מנהיג, אני מחפש, כאילו, בסדר, אני מחפש מנטו.
אוקיי,
אז השאלה אם הוא... מישהו שעשה דבר או שניים, אפשר להגיד בהצלחה, אפשר להגיד פחות בהצלחה, בכל זאת, שיחק בביתר, שיחק במכבי חיפה, נתן בנתניה עונות יפות. יש לו ניסיון חיים בכדורגל, גם על הטעויות שהוא עשה, שיכול להכווין את החבר'ה הצעירים, יכול להיות שזה גם יהיה נקודה לטובתו.
נקווה שגם נצא מהחלון הזה יותר חזקים ממה שנכנסנו אליו, וגם, לא יודע, נשתחרר מפלונטרים שהם לא נפטרים עד עכשיו, מה שנקרא.
אולי גם לחזור לשוק האפריקאי.
אני מקווה שהסקאוטר שלנו, וולפסון, לא ישן בלילה, והוא רק רואה קלטות ודיסקים, לא יודע איך רואים היום, של מגנים שמאליים, וקשר עושה משחק, ותביא לנו משהו טוב, וולפסון, אנחנו סומכים עליך. תביא לנו משהו טוב, איזה שיחוק, כמו שהבאת בת שיראי.
הכי חשוב, מגן שמאלי, באמת, כמו שאמרת.
מגן שמאלי לפני הכל, מגן שמאלי, ותבדקו שהוא יודע להגן. אל תעשו לנו בורחה הררה, שידע רק להתקיף. גילינו את זה בארץ, לא. אני רוצה מגן שמאלי, יודע לעשות הגנה.
אחד מגן שמאלי, אחד. דרך אגב, אם שיר צדק ו... וחן עזרה מגיעים, יש מניין.
לגמרי, לגמרי. זה גם, אתה יודע, הם יכולים לעשות מפגש איחוד אורט לבוביץ' נתניה, זה בכלל, כאילו...
לגמרי.
איחוד החבר'ה מהפנימיה.
אולי גם זה יעזור לנו.
יכול להיות, יכול להיות. אז לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם, לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, ולדרג אותנו באייטיונס.
מה זהו, כבר נגמר?
יכול להמשיך אם אתה רוצה.
סיימתי.
יאללה, אז נסגור. וכמובן שנשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו איתנו ואותנו, תמליצו להוא שעדיין לא שמע. אני רוצה להגיד תודה ליגאל ימין.
ביי ביי.
יגאל, נפגוש אותך במשחק הקרוב. לאוריאן סלב.
תודה רבה.
לחמי בורדוביץ, על האירוח כאן באולפן סאונד 41, אשר באביחי לבנויה. אני דניאל יצחקי, ושיש שבוע מעולה.